אנחנו בחלק השני של פרק פי בתהילים. אנחנו הגענו לפסוק ט'. ראינו שבמזמור הזה, כפי שדיברנו, הוא מדבר על שלוש מצבים, שעל כל מצב אחר הוא דיבר על גלות בבל, אחר כך גלות יוון, ובכל סיום מצב יש סיום פסוק דומה, השיבנו והאר פניך ונבשע. רק עם ההבדל שבפעם הראשונה היה כתוב אלוקים השיבנו, פעם השנייה פסוק ח' יש תוספת אלוקים צבאות השיבנו. עכשיו אנחנו הגענו לחלק השלישי, החל מפסוק ט' את סיום הפרק. זה אומר ככה, החלק השלישי מדבר ברמז קרא לגאולה שאנחנו מצפים לה היום. אומר פסוק ט' ככה, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה. כאן הוא מתחיל לתאר מפסוק ט' עד סיום המזמור את עם ישראל כמו גפן, והטיפול בגפן והצמיחה של הכל במשל של גפן, ואיך שהקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל, דיינו טיפל בגפן, ומבקשים ממנו שיחזור לטפל בגפן. קודם כל, זאת אומרת, הפשט של הפסוק ט' עם ישראל שיצא ממצרים, נמשל כמו שהקדוש ברוך הוא הסיע ממצרים את הגפן. גפן זה כינוי לעם ישראל. ואז תגרש גויים, הקדוש ברוך הוא גירש את שבע אומות מארץ כנען, ותתאה, והוא נטע את הגפן, דיינו, נטע את עם ישראל, בארץ של השבע גויים. כאן הנקודה הזו שעם ישראל נמשלו לגפן, יש הרבה דברים, נראה כמה נקודות בקיצור. יש מדרשים שונים שמסבירים למה עם ישראל נמשלו לגפן. אז כמה דברים מעניינים יש. מקום אחד כתוב במדרש שגפן, שבעל הבית של הגפן רוצה שהגפן ישביח, אז מה הוא עושה? הוא עוקר אותה ממקומה, איפה שהיא צמחה, שותל אותה במקום אחר, ואז היא שמה נהיית הרבה יותר משובחת. ככה הדרך. ואותו דבר הקדוש ברוך הוא, שהוא רצה לפרסם את עם ישראל בעולם, אז הוא הוציא אותם ממצרים, הביא אותם למדבר, ושם הייתה להם התפתחות גדולה, אז זה הדמיון לגפן. מקום אחר כתוב שגפן זה עץ שהיא נשענת, היא חיה ונשענת על עצים מתים, ששמים את, את המסגרת מעץ, שלב הגפן גדולה את הענפים שלה, אז זה נקרא ענפים מתים, ועליה שמים את הגפן והגפן צומחת. אז אומרים ככה, עם ישראל, הם חיים וקיימים, הם נשענים על האבות. על האבות שהם נקראים המתים, זה האבות, עליהם אנחנו נשענים ועליהם אנחנו צומחים, ולכן אנחנו מדמים לגפן. מדרש שלישי אומר שכל הפרטים שיש בגפן, יש אותם בעם ישראל. בגפן יש זמורות ושקולות ועלים וקנוקנוק. אז כל הפרטים הללו יש בעם ישראל. הזמורות זה כמו הבעלי בתים, האשכולות זה התלמידי חכמים, העלים זה כמו המאה ארצות, הקנוקנות זה כמו הריקנים שבעם ישראל. את כל הפרטים שיש בגפן יש גם בעצם בעם ישראל. ונסיים בעוד נקודה האחרונה, שהדמור הזקן מביא באחד המאמרים, שבגפן אפשר להוציא מהענבים יין. יש יין המשובח, זה מהגפנים שצומחים למטה, קוראים להם הרגליות. הענבים שצומחים למעלה, קוראים להם הדליות, היין שלהם פחות משובח. לכן בבית המקדש היו צריכים להביא יין לנסחים, היו צריכים להביא יין מהרגליות ולא מהדליות. מה זה בעבודת השם אומר? היין זה להוציא את אהבת השם מהנפש של היהודי. אז צריך שיהיה קודם כל רגליות, שיהיה נפשי כאפר לכל תהיה, שדם יהיה בהתבטלות, דהיינו קרוב לאפר, כמו הרגליות שקרוב לאפר, אז מזה יוצא היין המשובח ויוצא היין. תכף יש הרבה הרבה הקשרים בין עם ישראל שנקראים בשם גפן. פסוק י' פינית לפניה ותשרש שורשיה ותמלא ארץ. דהיינו אתה פינית את כל הגויים מארץ ישראל, לפניה, לפני עם ישראל, שיהיה להם לאן להיכנס. ואז ותשרש שורשיה, אתה הכנסת את השורשים של הגפן של עם ישראל בארץ ישראל, ותמלא הארץ, ואז הארץ התמלא מהם, מעם ישראל. יש בביורים של הרבי שמרומז כאן, שהתגלה בעולם אור הממלא כל עלמין, נקרא, ותמלא הארץ. פסוק י' א', ממשיך לתאר את ההצלחה של הגפן. צריכים לזכור שגפן הכוונה היא בעצם לעם ישראל. זה פסוק י' א', כסו ערים צילה וענפיה ארזי אל. היינו, הצל של הגפן היה באופן כזה שהוא כיסה את הערים. שזה מראה שהגפן צמח בצורה כל כך טובה, שהערים כוסו מהצל של הגפן. כמובן זה נמשל על העוצמה של עם ישראל. וענפיה ארזי אל, אפילו הענפים של הגפן, נהיו חזקים כמו ארזים חזקים גדולים. שזה גם מרמז שבעם ישראל אפילו הקטנים, לא רק הגדולים שבעם ישראל, אפילו הקטנים שבעם ישראל שנקראים הענפים, גם הם היו שותפים והיה להם את ההצלחה הגדולה של הגאולה. פסוק י' ב' ממשיך הלאה לתאר את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. תשלח קציריה עד ים ואל נער יונקותיה. דהיינו, הענפים של הגפן התפשטו עד הים, עד הים הגדול, והיונקותיה, זה הענפים הרכים, התפשטו עד הנער פרת. זה בעצם הגבולות של ארץ ישראל. הוא מדבר כאן על גבול אורך של ארץ ישראל וגבול הרוחב, שזה עד הים או עד הנער פרת. ומה זה הרמז בדבר? שעם ישראל, כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא עשה בירור ותיקון, גם בים וגם בנהר, שזה ריבוי מים. יש הרי את הפסוק שאומר בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפו. הים ונהר, זה משל על התרדות שיש בעולם. ועם ישראל הצליחו עד ים ואל נהר, לא להתפעל מהתרדות, להפך, לפעול זיכוך בזה. ואז באים ואומרים, ריבונו של עולם, למה פרצת גדריה והרוע כל עוברי דרך? הפשט של הדבר, שבאים בשאלה לקדוש ברוך הוא, למה עכשיו נהיה מצב כזה שאתה פרצת את הגדרות של הגדר, של הכרם, דהיינו, אין שמירה על עם ישראל, וכל עוברי דרך, כל מי שעובר, הרוע, כל אחד יכול ללקוט את הענבים כמו שהוא רוצה, שזה בעצם משל, כשעם ישראל הפכו להיות הפקר לכל. דרך רמז, הרבי מסביר על הפסוק הזה, שפרצת הגדריה, זה עבודה רוחנית באופן שלו, פרצת ימה וקדמה. ואז אומרים, למה פרצת גדריה? למה צריך להיות העבודה באופן של פרצת? למה דורשים יהודי שעבודת השם שלו תהיה באופן לפרוץ את כל הגבולות? מכיוון שהרוע כל עברי דרך, וכמו שממשיך גם בפסוק הבא, אם הגלות כל כך קשה, אז איך יוצאים ממנה בעבודה שלו פרצת? ממשיך פסוק י' לתאר מה הבעיה כרגע, שעל זה אנחנו מבקשים גאולה. יחרסמנה חזיר מיער, וזיז שדי יראנה. דהיינו, הגויים מחלים אותנו, חזיר מיער זה כינוי לעשיו. עשיו מכונה לחזיר. אז החזיר מיער, שזה עשיו, הוא מחרסם אותנו. דהיינו, הוא גורם לנו נזקים. זיז שדי, יש בה מפרשים דעות שונות, האם הכוונה היא לאוף השדה או לכל רמס השדה. זיז מלשון זז. כל מה שזז בשדה, או הרמסים או העופות, יראנה, הם כולם כאילו רואים על החשבון של הגפן ואוכלים את הגפן. שזה בעצם משל שהקושי של האומות נגד עם ישראל הוא מאוד מאוד גדול. ובהמשך מה שאמרנו קודם, מדובר כאן על הקושי של הגלות, הבירור של עשיו, של החזיר, הוא יותר קשה מבירור של אומות אחרות. למה? החזיר כתוב, בגשמיות, הוא מראה תלפיו. מה פירוש מראה תלפיו? כי הרי החזיר, יש לו סימן אחד שנראה כאילו סימן כשר, ברגליים יש לו מפריץ פרסה, אבל אין לו את הסימן הכשר של מעלה גירה. אז הוא מראה את התלפיים שלו כאילו, תראו, אני כשר. שזה סוג של יצר הרע שאומר לבן אדם, הנה פה תעשה, אני משאיר לך שתעשה דברים טובים. יש לו רק כוונה נסתרת, לדחוף אותו אחר כך למקומות אחרים. היום אומר לו עשה כך, למחר אומר לו עשה כך. לכן הבירור עם החזיר הזה הוא מאוד מאוד קשה. יש כאן עוד כמה נקודות מעניינות. אם מסתכלים בפסוק, רואים שהעין של המילה יער היא עין תלויה. היא כתובה למעלה מכל האותיות מה זה העין התלויה? כתוב שאם אנחנו זוכים, זה הופך להיות א'. אם לא זוכים, זה הופך להיות עין. מה הכוונה? אם זה עם א', אז זה כמו חזיר מיאור. יאור, החזיר שנמצא ביאור לא יכול לצאת החוצה, לא יכול לפגוע באף אחד שבחוץ. ואז אין לנו מה לפחד מהחזיר מיאור, שזה עשיו. אבל אם חלילה אנחנו לא זוכים, זה נהיה חזיר מיער. חזיר מיער, שהוא ביבשה, הוא כן יכול לפגוע. לכן העין פה תלויה, זה תלוי במעשים שלנו. דבר נוסף, הגמרא אומרת שהעין הזו זה בדיוק האמצע, חצי האותיות של כל ספר תהילים. כשסופרים את האותיות בתהילים, בדיוק פה זה האמצע. שזה בא לרמז שלוקחים את עשיו ובעצם חותכים אותו באמצע. להראות, להוציא ממנו את הכוח. דווקא באמצע התיאור של עשיו, חזיר מיער, זה בדיוק החצי של התהילים. תהילים זה תפילה שמתפללים לקדוש ברוך הוא להוציא את הכוח של עשיו. כל פנים פה מתארים את הקושי של הגפן, כשהגדרות שלה נפרצו ושהאויבים פוגעים בנו. באים פסוק תצווה ואומרים, אלוהים צבאות, שוב נא, הבט משמיים הוא ראה, ופקוד גפן זאת. דיינו, אתה הקדוש ברוך הוא תשוב נא, דיינו תשוב עוד הפעם, להביא גאולה לגפן. הבט משמיים הוא ראה, למרות שאתה בשמיים ואתה כל כך עליון ואנחנו כאלה שפלים, אז הבט משמיים הוא ראה, תרד אלינו ותראה את המצב שלנו, ופקוד גפן זאת, דיינו, תשגיח מחדש על הגפן הזו, תציל אותנו מהקושי של הגלות. פסוק תזיין, וחנה אשר נטע ימיניך, ועל בן אימצת לך. חנה זה מלשון כאן, כאן זה בסיס. אז אומרים, אתה הרי נטעת את הגפן על בסיס רציני, דיינו, שמת אותנו בארץ ישראל, שמת לנו מושב טוב, ועל בן אימצת לך. דיינו, במקום עשיו, שאבא שלו קרא לו בני, כשהוא רצה שהוא יביא לו את האוכל, אז אתה, הקדוש ברוך הוא, אימצת לך את הגפן, במקום בני, במקום עשיו. דיינו, אתה בחרת בעם ישראל, אז תשמור עליהם. פסוק י"ז, שרופה באש כסוכה, מגערת פניך יובדו. עכשיו, מה המצב של עם ישראל? מה המצב של ארץ ישראל? שרופה באש. דיינו, בית המקדש כרגע נמצא במצב שהוא שרוף, הוא כסוכה, זה מלשון, הוא כסחו אותו, הוא עקרו אותו. מגערת פניך, מהכס שאתה כועס על עם ישראל, אז חלילה יובדו, הולכים לאבדון. הספורנו אומר שהמינים מגערת פניך יובדו, זה בקשה מהקדוש ברוך הוא, תיחס על הגויים ושהם יובדו. אבל לפי פשט הפשוט, מתארים את הבעיה שלנו. ואז בא הפסוק י' ח', ומבקש, יש כאן גם שתי אופנים איך לקרוא את הפסוק, תאי ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימצת לך. רש"י מסביר שהפסוק הזה מדבר עם בקשה שהקדוש ברוך הוא יטפל בגויים. תאי ידך על איש ימיניך, שים יד על עשיו, שהימין שלך תיפרע מעשיו. על בן אדם, אותו בן אדם, אותו עשיו, שאימצת לך, שלקחת אותו כבן מאומץ ואימצת אותו אליך, כמו שקיבל מהאביב יצחק את הברכות, משמני הארץ יהיה מושבך, נתת לו ברכות, אז עכשיו תן לו מכות ותעיף אותו מאיתנו. זה איך שרש"י מסביר. המצודות מסביר את זה אחרת, אומר ככה, תהי ידך על איש ימיניך, זה הולך על עם ישראל, שים את היד שלך עלינו, על עם ישראל, תציל אותנו. על בן אדם אימצת לך, זה שוב, הולך על עם ישראל, שאנחנו בני אדם, ואנחנו שייכים אליך, אז תאמץ אותנו אליך ותציל אותנו. פסוק יוטט, ולא נסוג ממך, תחיינו בשמך נקרא. דיינו, אל תגרום לנו שנהיה נסוגים ממך. להפך, תחיינו, תן לנו חיות, תוציא אותנו מהגלות, ובשמך נקרא, ואם תוציא אותנו מהגלות, אנחנו תמיד נוכל לקרוא בשם שלך באופן גלוי. ואז בא הפסוק האחרון, שהוא כמו שראינו כבר פעם השלישית במזמור הזה, אותו סיומת, פסוק חף. אדוני אלוהים צבאות השיבנו, האר פניך ונבשר. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיביא אותנו לגאולה, יאיר לנו את הפנים, ואז יהיה לנו ישועה. פה אנחנו רואים שהוא הזכיר שלוש שמות. פעם הראשונה היה רק שם אלוקים, פעם השנייה התווסף השם צבאות, ופה יש את שלושת השמות, השם, אלוקים וצבאות, משלושתם אנחנו מבקשים, השיבנו, האר פניך ונבשע, תושיע אותנו לגמרי. מעניין, כשהרבי היה בשנת ה-80, והוא דיבר על המזמור הזה, מזמור פי, הרבי דיבר בדרך הרמז, שיש פה 20 פסוקים. כלומר שהאות מספר חף, על פי פנימיות התורה, מרמז גם לכתר, חף זה אותיות כתר, וגם מרמז לספירת המלכות שנקרא כו, גם מרמז לאות חף. שזה אומר שכשאדם מגיע לגיל 80, מקבל מהקדוש ברוך הוא נתינת כוח מיוחדת, שיוכל לפעול בכל סדר ההשתלשלות של החיים שלו ושל העולם, מהכתר עד המלכות, שזה הרמז, שיש כאן חף פסוקים, גיל 80 זה זמן לא שאדם יוצא לפנסיה, זה זמן שאדם יכול לקבל כוחות עכשיו להצליח ולפעול פי כמה וכמה, ואז הרבי דיבר מה קורה ב-81, שזה נראה את המזמור הבא, מה מספר הפסוקים שיש שם, שזה מרמז על הכוח הגדול שהקדוש ברוך הוא נותן דווקא בגיל הזה, בגיל 80.